שלום וברכה, נלמד את השיעור היומי ברמב״ם, אנחנו בספר אהבה, בהלכות תפילה, בפרק החמישי. הלכה א', שמונה דברים צריך המתפלל להיזהר בהם ולעשותם, ואם היה דחוק או נאנס, מחמת חולי וכיוצא בו, או שעבר בלי שום סיבה במזיד ולא עשה אותם, אין מעכבין, לא כמו חמשת הדברים המנויים בפרק הקודם, המעכבין את התפילה ועל המתפלל לחזור לפעמים ולהתפלל. ואלו הם עמידה ונוכח המקדש ותיקון הגוף ותיקון המלבושים ותיקון המקום והשוויית הכל והקריאה והשתחוויה. הלכה ב' עמידה כיצד? אין מתפלל אלא מעומד שנאמר לעמוד לפני השם לשרתו. היה יושב בספינה או בעגלה, אם יכול לעמוד, יעמוד. ואם לאו, שהעגלה מתנועת וכן הספינה, ישב במקומו ויתפלל. חולה מתפלל אפילו שוכב על צידו, והוא שיכול לכוון את דעתו. ורשי היה נוהג שלא להתפלל בשעת חוליו, וקרא רק קריאת שמה. ואמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי להתפלל בבית הכנסת שבעירך, ואם אין אתה יכול ללך, יתפלל על מיטתך. ואם אין אתה יכול, הרהר בלבך, ובלבד שתידום מעבירה שבידך, שנאמר, אמרו בלבבכם, על משכבכם, ודומו סלע. וכן הצמא והרעב, הרי הם בכלל חולים, אם יש ביכולת לכוון את דעתו, יתפלל, ואם לאו, אל יתפלל, עד שיוכל וישתה. היה רוכב על הבהמה, אף על פי שיש לו מי שיוחז בהמתו, לא ירד, כי אם הוא ירד, קשה עליו עיכוב הדרך ותתרד את דעתו. אלא ישב במקומו ויתפלל, כדי שתהיה דעתו מיושבת עליו. הלכה ג' נוכח המקדש כצד, היה עומד בחוץ אל הארץ, מחזיר פניו נוכח ארץ ישראל, ומתפלל, שנאמר, והתפללו אליך דרך ארצם, אשר נתת לאבותם. היה עומד בארץ, מכוון את פניו כנגד ירושלים, שנאמר, והתפלל אל השם, דרך העיר אשר בחרת בה. היה עומד בירושלים, מכוון פניו כנגד המקדש, שנאמר, והתפללו אל הבית הזה. היה עומד במקדש, מכוון פניו כנגד בית קודש הקודשים, שנאמר, והתפללו אל המקום הזה, ובית קודש הקודשים, מקום משכן השכינה. סומה, עיוור, ומי שלא יכול לכוון את הרוחות, שהוא לא מבחין באיזה צד נמצאת ארץ ישראל או ירושלים, והמהלך בספינה, בסירה, שאי אפשר לו להחזיר פניו לירושלים, מפני פחד המים הזורמים בכיוון אחר, יכוון את ליבו כנגד השכינה ויתפלל, יפנה ליבו ורעיוניו ויחשוב שפניו כנגד קודש הקודשים. הלכה ד' תיקון הגוף כצד, כשעומד בתפילה צריך לכוון את רגליו זו בצד זו, ונותן עיניו למטה כאילו מביט לארץ, ויהיה ליבו פנוי למעלה, כאילו הוא עומד בשמיים. הוא מניח ידיו על ליבו כפותין, חבוקות אחת בריאותה כאילו הן קשורות, הימנית על השמאלית, רמז להכנעת יצר הרע שהוא נרמז בצד שמאל, ועומד כעבד לפני רבו, בהמה, בעירה ופחד, ולא יניח ידיו על חלציו, שנראה כעומד לפני השם בקלות ראש, וכן לא ינשען ונשמח לשום דבר. הלכה ה' תיקון המלבושים כיצד? מתקן מלבושיו תחילה, ומציין ומקשט עצמו ומהדר, שנאמר השתחוו להשם בהדרת קודש, ולא יעמוד בתפילה בהפונדתו, בגד שילבש האדם על בשרו, להזיע בו כן גופיות שלנו, ולא בראש מגולה, שאינו רשאי להוציא אזכרה מפיו כשראשו מגולה, ולא ברגליים מגולות, עם דרך אנשי המקום שלא יעמדו בפני הגדולים, אלא בבתי הרגליים. ופה נתכוון הרמב״ם להוציא כל בני מדינות הערב העומדים לפני גדוליהם ברגליים מגולות, שלהם מותר להתפלל ברגליים מגולות. ובכל מקום לא יאחוז תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל, מפני שליבו תרוד בהם, שלא ייפלו על הארץ ויתבזו, ולא יאחוז כלים ומעות בידו, כי ליבו תרוד שמה ייפלו מידו, אבל מתפלל הוא ולולב בידו בימות החג, מפני שהוא מצוות היום, ומתוך שחביבה עליו המצווה, אין מסעה כבד עליו, ואינו נתרד. היה מסוי על ראשו, והגיע זמן תפילה, אם היה פחות מארבעה קבין מפשילו לאחוריו, הוא מתפלל בו, שאז אין כובד המסע מונעו מלכוון בתפילתו, לא כן בעודו על ראשו. היה ארבעה קבין מניחו על גבי קרקע, ואחר כך התפלל, כי כובד המסע מונעו מלכוון בתפילתו. דרך כל החכמים ותלמידיהם שלא התפללו, אלא כשהם עטופים בתליתם. גנאי גדול הוא תלמידי חכמים שהתפללו והם אינם עטופים. הלכה וב, תיקון המקום כצד יעמוד במקום נמוך, לפי שאין גבעות לפני המקום. וכן הכתוב אומר בתהילים ממעמקים קראתיך השם, ויחזיר פניו לכותל, שנאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל. וצריך לפתוח חלונות או פתחים כנגד ירושלים, כדי להתפלל כנגדם, שנאמר, וחווין חלונות פתיחן לבעיליתה נגד ירושלים, כדי שתהיה תפילתו מכוונת נגד בית המקדש, שעליו אמר שלמה, ויהיו עיניי וליבי שם כל הימים. חלונות גורמים לו שיכוון ליבו, שהוא מסתכל כלפי שמיים ונכנע ליבו. ובזוהר מצריך 12 חלונות לבית הכנסת על פי סוד כמוס, וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך. וקובע מקום לתפילתו תמיד, כמאמרם כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו, מכאן שצריך אדם לייחד לו מקום בבית הכנסת להתפלל, ואין מתפלל בחורבה, כפי שהם כתוב במסכת ברכות, מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה, מפני החשד, מפני המפולת ומפני המזיקין, והרמב״ם בא להשמיע שאפילו לתפילה כשהוא בדרך, הוא מתיירא שמה הפסיקו עובר דרכים, גם כן לא ייכנס לחורבה. ולא אחורי בית הכנסת, המתפלל אחורי בית הכנסת ולא מחזיר פניו לבית הכנסת, נראה ככופר במי שהציבור מתפלל לפניו. אלא אם כן, יחזיר פניו לבית הכנסת. ואסור לשב בצד העומד בתפילה, מפני שנראה כאילו חברו מקבל על המלכות שמיים והוא אינו מקבל. או לעבור לפניו, עד שירחיק ממנו ארבע אמות. הלכה זין, לא יעמוד במקום גבוה שלושה טפחים או יותר ויתפלל. אבל אם אין המקום גבוה שלושה טפחים, הרי הוא נידון כגוף הקרקע ומותר. ולא על גבי מיטה ולא על גבי ספסל ולא על גבי כיסא. אפילו פחותים מגובה שלושה טפחים, אסור להתפלל כשהוא עומד עליהם משום חציצה. שהרי בעבודת המקדש אסור לו לעבוד על גבי כלי משום חציצה. ותפילה במקום עבודה היא. היה בניין גבוה, אם יש בו 400 על 400, שהוא שיעור הבית, הרי הוא כעלייה ומותר להתפלל בו. וכן אם היה מוקף מחיצות מכל רוחותיו. אף על פי שאין בו 400 על 400, מותר להתפלל בו, מפני שאין גובהו ניכר שהרי חלק רשות לעצמו, והרי זה נידון כרשות נפרדת לעצמה. ומטעם זה מותר לשליח ציבור לעמוד ולהתפלל על הבימה, שבבית הכנסת, אף על פי שהיא גבוהה יותר משלושה טפחים, הועיל והיא רשות חלוקה לעצמה. הלכה ח', האומנים שהיו עושים מלאכה בראש האילן, או בראש הנדבך, שורת בניין החומה ונזכרת בתנך, אומר הרמב״ם מנהג בוני הקירות באפר, להציב שני לוחות ומשליחים האפר באמצע, וירקעו אותם בכלי עץ יד, עד יוחז תבנית הקיר ויקשר, ואחר כך מסירים הלוחות ההם מן הבניין אשר בנו, כמו שעושים הבונים כיום ליציקת מלט, והלוח האחד מאלו השניים אשר בא מבנה ויקונן הקיר, קוראים אותו נדבך, וזה פירוש המילה על המיטתה. האומנים שהיו עושים מלאכה בראש האילן, או בראש הנדבך, או בראש הכותל, והגיע זמן תפילה, יורדים למטה ומתפללים, כי אי אפשר להם לכוון בתפילתם בעומדם למעלה, מפני הפחד שמה ייפלו. וחוזרים למלאכתם. ואם היו בראש הזית או בראש התאנה, מתפללים במקומם, מפני שתורכם מרובה, מפני שאותם האילנות, מרובה הענפים הם יותר משאר האילנות, ויש תורך בעלייתם ובירידתם. לפיכך אמרו, התפללו במקומם ולא ייבטלו ממלכת בעל הבית. ומה הם מתפללים? אם היו עושים בסעודתם בלבד, זאת אומרת שאם הם מקבלים רק מזונות, בשכר עבודתן, מתפללים שלוש תפילות של 19 ברכות, כי הם לא חוששים לביטול מלאכת בעל הבית, הועיל ושכרה המועט. היו עושים בשכרן, מתפללים אביננו, ובין כך ובין כך אין יורדים לפני התיבה. זאת אומרת, אין מעמידים שליח ציבור לפני התיבה, הם לא מתפללים בציבור, מפני שיש בזה ביטול מלאכה יותר מדי, והם נושאים את כפיהם לברכת כהנים. הלכה ט', השוויית הכל כצד, לא יגביה קולו בתפילתו ולא יתפלל בליבו בלי ענת שפתיים וחיתוך דיבור, אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאוזניו בלחש, שנאמר בחנה, אשת אלקנה רק שפתי הנאות, מכאן המתפלל שיחתוך בשפתיו וקולה לא ישמע, מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו. ותקנו תפילה בלחש כדי שלא לבייש את עוברי עבירה. ולא ישמיע קולו, אמרו חזל, המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמונה, וכאילו אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילת לחש. המגביה קולו בתפילתו בקול רם יותר, הרי זה מנביאי השקר. ולא ישמיע קולו, אלא אם כן היה חולה, או שאינו יכול לכוון את ליבו עד שישמיע קולו, הרי זה מותר. ובלבד שלא יהיה בציבור, כדי שלא תתערף דעתם מקולו. הלכה י' קריאה כצד, המתפלל קורא 5 קריאות בכל תפילה ותפילה, בברכה ראשונה בתחילה ובסוף, ובהודיה בתחילה ובסוף. וכשגומר התפילה, קורא ופוסע 3 פסיעות לאחוריו, כתלמיד הנפטר מרבו. כשהוא קורא ונותן שלום משמאל עצמו ואחר כך מימין עצמו, ואחר כך מגביע ראשו מן הקריאה, וכשהוא קורא ב4 קריאות, קורא בברוך, שומר ברוך אתה, כשהוא זוקף, זוקף בשם, שאומר השם, שנאמר השם זוקף כפופים. במה דברים אמורים? בעדיות. אבל כהן גדול קורא בתחילת כל ברכה, ובסוף כל ברכה.
והמלך, כיוון ששכה בראשונה, כלומר כופף את עצמו בברכה הראשונה, אינו מגביה ראשו עד שגומר תפילתו. כי ככל שאדם גדול יותר, ראוי לו להרבות בסימני כניעה לפני השם יותר. כלומר, כל מי שהוא גדול ביותר צריך להכניע ולהשפיל עצמו.
הלכה י' ולמה נותן שלום לשמאלו תחילה? מפני ששמאלו הוא ימין שכנגד פניו. כלומר, כשעומד לפני המלך, נותן שלום לימין המלך, שהימין היא חשובה יותר. ואחר כך לשמאל המלך, וקבעו שיפטר מן התפילה כמו שנפטרים מלפני המלך, שנותנים לו שלום שנפטרים ממנו, וגם המתפלל רואה עצמו כאילו שכינה ממול פניו, שנאמר שיביתי השם לנגדי תמיד. הלכה י' ב' כל הקריאות האלו צריך שיחרה בהן עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה, שיראו הפקקים הם הקשרים שבפרקי חוליותיו, ויעשה עצמו כקשת, ואם שכה מעט וצייר עצמו ונראה כקוראה בכל כוחו, כלומר שהקריאה קשה עליו ומצטער בה כגון זקן או חולה, אינו חושש, כי כבר יצא ידי חובתו. כאומרם, כיוון שנהניה בראשו, שוב אינו צריך. הלכה י' ג' השתחוויה כצד, אחר שמגביע ראשו מקריאה חמישית, יושב לארץ ונופל על פניו ארצה, ומתחנן בכל התחנונים שירצה, קריאה אמורה בכל מקום על ברכיים, קידה על הפיים, על הפנים, אינו אלא מטה פנים כלפי ארץ ואינו קורא על ברכיו, שנאמר ותיקות בת 7 הפיים ארץ, השתחוויה זה פישוט ידיים ורגליים, עד שנמצא מוטל על פניו ארצה, כמו שנאמר, אבוא נבוא אני ואימך ואחריך להשתחוות לך ארצה, משמע כולו שטוח ארצה. הלכה י' ד', כשהוא עושה נפילת פנים אחר תפילה, יש מי שהוא עושה קידה, ויש מי שהוא עושה השתחוויה. ואסור לעשות השתחוויה על האבנים אלא במקדש, כמו שבארנו בלכות עבודה זרה, ואין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן הוא יודע בעצמו שהוא צדיק כיהושע. אבל מטה פניו מעט ואינו כובש אותן בקרקע, אלא כמו שאנו עושים כיום, ומותר לאדם להתפלל במקום זה, וליפול על פניו במקום אחר. הלכת הדבר, מנהג פשוט בכל ישראל, שאין נפילת אפיים בשבתות ובמועדים, ולא בראש השנה, ולא בראשי חודשים, ובחנוכה ובפורים, ולא במנחה של ערבי שבתות וימים טובים, כי כל אלה ימי חג ומועד, ואין מרבים בהם בתחנונים, ולא בערבית שבכל יום, כי נפילת אפיים רומזת למידת לילה, שהיא סמל לדינים קשים הסוררים בלילה לפי תורת הקבלה, ואין ראוי לעורר דינים קשים בלילה, שהיא כולה אומרת דין. בשולחן ערוך, אור החיים הוסיפו עוד שאין אומרים תחנון בבית האבל ובית חתן ועוד. ויש יחידים שנופלים על פניהם בערבית, וביום הכיפורים בלבד נופלים על פניהם בכל תפילה ותפילה, מפני שהוא יום תחינה ובקשה ותענית. ומנהגנו שאין אנו נופלים על פנינו בשום תפילה, חוץ מתפילת מוסף בחזרת השליח ציבור, שאומר והכהנים והעם וכו'. עד כאן השיעור עמים ברמב״ם, בספר אהבה, הלכות תפילה, הפרק החמישי. שלום וברכה, נלמד את השיעור היומי ברמב״ם, ואנחנו עוסקים בספר אהבה, בהלכות תפילה, בפרק השישי, ובו 10 הלכות. הלכה א', אסור לו לאדם לעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים, שכיוון שאינו נכנס, נראה כפורק עול ומבזה בית הכנסת. אלא אם כן היה נושא מסוי, כי אז ניכר שמפני מסעו נמנע מלהכניס. או שהיה לבית הכנסת שני פתחים בשני רוחות, שהרואה אומר שמא ילך ויכנס בפתח האחר. וכן אם היה בעיר שני בתי כנסיות, יאמר הרואה שמא ילך לבית הכנסת הרגיל בו. אם יש לו תפילין בראש, מותר לו לעבור. ואף על פי שאין שם אחד מכל אלו, שהתפילין מוכחין עליו שהוא רודף אחר מצוות, ואינו ממבטלי תפילה. הלכה ב', המתפלל עם הציבור לא יאריך בתפילתו יותר מדי, אבל בינו לבין עצמו הרשות בידו. כך היה מנהגו של רבי עקיבא. כשהיה מתפלל עם הציבור, היה מקצר ועולה מפני תורח הציבור. וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, אדם מניחו בזווית זו ומוצאו בזווית אחרת, מפני קריאות והשתחוויות. ואם בא לומר אחר תפילתו, אחר גמר תפילת 18, אפילו כסדר וידוי יום הכיפורים שהוא ארוך מאוד, אומר, וכן אם רצה להוסיף בכל ברכה וברכה מן האמצעיות, מעין מניין הברכה, מוסיף. הלכה ג' כיצד, היה לו חולה, מבקש עליו רחמים בברכת חולים שהיא ברכת רפאנו, כפי צחות לשונו, לפי ידיעתו ויכולתו. היה צריך לפרנסה, מוסיף תחינה ובקשה בברכת השנים, היא ברכת ברך עלינו. ועל דרך זה, בכל אחת מהן, כגון אם היה שוכח תלמודו, מעריך בכונן הדעת. אם בעל תשובה הוא, מעריך בהשיבנו. ואם רצה לשאול כל צרכיו בשומע תפילה, שהיא כוללת כל הבקשות, שואל, אבל לא ישאל לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות. ודווקא צורכי יחיד אין שואלים בהן. אבל צורכי רבים שואלים. הלכה ד', אסור לו לאדם שיתאם כלום או שיעשה מלאכה, מאחר שיעלה עמוד השחר עד שיתפלל תפילת שחרית, וכן לא ישכים לפתח חברו לשאול בשלומו קודם שיתפלל תפילת שחרית, אבל כשמצאו בדרך שואל, ולא יצא בדרך קודם שיתפלל, אבל תואם, כגון אכילת פירות או אפילו פת מועטת, ועושה מלאכה קודם שיתפלל מוסף או קודם מנחה, אבל אינו סועד סעודה קבועה סמוך למנחה חצי שעה קודם למנחה. הלכה ה', כיוון שהגיע הזמן מנחה גדולה, לא ייכנס אדם למרחץ אפילו להזיע עד שיתפלל, שמא יתעלף, יחלש מרוב הזיעה ויבטל מן התפילה, ולא לאכול אפילו אכילת ארעי, שמא יימשך באכילה ויבטל מן התפילה. ולא לדון אפילו בגמר דין, שמא יסתר הדין, על ידי טענות חדשות של בעלי הדין, בית דין יחזור בו מהחלטתו הקודמת, ויתחיל לעיין בדין מחדש, כאילו בהתחלת הדין, וימשך ויבטל מן התפילה. וכן לא יושב לפני הספר לספור, אפילו תספור את הדיות רגילה, עד שיתפלל, שמא יישבר הזוג, המספריים, ויצטרך לחזר אחר זוג אחר, ולא להיכנס לבורסקי, בית עיבוד אורות, סמוך למנחה עד שיתפלל, שמא יראה הפסד במנחתו, ויתעסק בה ויתעכב מן התפילה. ואם יתחיל באחת מאלו, לא יפסיק, אלא גומר, ואחר כך מתפלל תפילת מנחה. הואיל ויש לו עוד שעות, יש לו עוד זמן להתפלל עד הערב, אבל כשאין לו עוד שעות להתפלל, יפסיק ויתפלל. הלכה ו' ממתי התחלת תספורת, שאם התחיל בה אינו מפסיק לתפילת מנחה? מי שיניח מעפורת של ספרין על ברכיו, הוא הסדין שהספרים נכסים את המסתפרים, שלא ייפול השיער הגזוז על בגדיהם. וממתי התחלת מרחץ? מי שיפשוט הבגד הסמוך לבשרו. וממתי התחלת הבורסקי? מי שיקשור בגד בין כתפיו, כמו שהאומנים עושים. וממתי התחלת אכילה? לבני ארץ ישראל, מי שיטול ידיו. ולבני בבל שהיו חוגרים את עצמם בחגורה, מי שיתיר חגורו. וממתי התחלת הדין? מי שיתעטפו בתליתם הדיינים וישבו. ואם היו יושבים כבר ועסקו בדינים שונים זה אחר זה, והיו מעוטפים ממושב הדין הראשון, מי שיתחילו בעלי דינים לטעון. הלכה זין, אף על פי שתפילת ערבית רשות, לא יבוא אדם עם לחתו ויאמר אוכל מעט, ואישם כמעה מעט, ואחר כך אתפלל. שמה תאנוס אותו, שמה תתקפהו שינה, ונמצא ישן כל הלילה. אלא מתפלל ערבית, ואחר כך אוכל ושותה או ישן. ומותר להסתפר ולהיכנס למרחץ סמוך לשחרית, מפני שלא גזרו אלא סמוך למנחה, שהוא דבר המצוי, הרגיל, שרוב העם נכנסים שם ביום. אבל בשחר, דבר שלא מצוי, לא גזרו בו. על פי הכלל הידוע, דבר שאינו שכיח, לא גזרו בו החכמים. הלכה חטא, מי שהיה עוסק בתלמוד תורה, והגיע זמן התפילה, פוסק ומתפלל. כי אם אנחנו מפסיקים תורתנו למלאכתנו, כל שכן שנפסיק את לימוד התורה לתפילה. ואם הייתה תורתו אומנותו, כגון רבי שמעון בן יוחאי וחבריו, ואינו עושה מלאכה כלל, והיה עוסק בתורה בשעת תפילתו, אינו פוסק, שמצוות תלמוד תורה גדולה ממצוות תפילה. והרמב״ם כתב הלכות תלמוד תורה, אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, שהתלמוד מביא לידי מעשה. לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום, וכל העוסק בצורכי רבים כעוסק בדברי תורה, שתורתו אומנותו ואינו מפסיק לתפילה. הלכת עת, אין המתפלל מפסיק תפילתו, אלא מפני סכנת נפשות בלבד. ואפילו מלך ישראל שואל בשלומו, לא ישיבנו, כי בשעה שעומד לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אינו להפסיק לכבוד מלך בשר ודם. אבל פוסקו למלך עובד כוכבים, עובד עבודה זרה, שמה יארגנו. היה עומד בתפילה, וראה מלך עובד כוכבים, או אנס, בעל זרוע, בא כנגדו, יקצר. שאומר רק את פתיחות הברכות וחתימתן, ואם אינו יכול שלא יספיק לגמור תפילתו למרות קיצורו, יפסיק. וכן אם ראה נחשים ועקרבים באים כנגדו, אם הגיעו אליו היה דרכם באותם המקומות שהם ממיתים, פוסק ובורח. ואם לא היה דרכם להמית, אינו פוסק. הלכה יהוד, נשים ועבדים וקטנים שהגיעו לכלל חינוך וקטן אביו מחויב לחנכו בתפילה, חייבים בתפילה, ואף על פי שנשים ועבדים פטורים מקריאת שמה, משום שמצוות עשה שהזמן גרמה היא, חייבים הם בתפילה, מפני שהתפילה רחמים היא, ותקנו חכמים שגם אלה יהיו בכלל מבקשי רחמים. דעתו של הרמב״ם, הם חייבים בתפילה מן התורה, משום שתפילה מצוות עשה שלא הזמן גרמה היא. וכל איש שפטור מקריאת שמה, פטור מן התפילה. וכל המלווין את המת, אף על פי שאין למיטה צורך בהם, וחייבים בקריאת שמה, תורין מן התפילה, מפני תרדת ליבם. וכבר אמרנו שכל שאין דעתו מיושבת עליו, אל יתפלל. ויש מפרשים מפני שתפילה צריכה מידה, והמלווים אינם יכולים לשעות ולעמוד. אבל קריאת שמה הם יכולים לומרה בלכתם בדרך, ודע להם לקרות פסוק ראשון בעמידה, ואינם מתעכבים כל כך. כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, ספר אהבה בלכות תפילה, פרק השישי. שלום וברכה, נלמד את השיעור היומי ברמב״ם, ואנחנו עוסקים בספר אהבה בלכות תפילה, בפרק השביעי ובו 18 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כשתקנו חכמים דברי תפילות אלו, תקנו ברכות אחרות לברך אותן בכל יום. אלו הן, כשיכנס אדם למיטתו לישון בלילה, מברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, המפיל חבלי שינה על עיניי, והמשקיע שנת תרדמה, והמאיר לישון בת עין, והוא השחור שבעין, שאור תלוי בו, ירצון מפניך השם אלוקיי, שתצילני מיצר הרע ומפגע רע, ואל יבהלוני חלומות רעים ולא עירורים רעים, ותהיה מיטתי שלמה לפניך, שלא יהיה פסול בזרעי, ותעמידני ממנה לחיים ולשלום, ואיר עיניי פן ישן המוות, ברוך אתה השם, המאיר לעולם כולו בכבודו, שאחרי השינה מעמיד הבריות לאור היום ללכת לעסקיהם. הלכה ב' וקורא פרשה ראשונה מקריאת שמה וישן, אף על פי שקרא אדם קריאת שמה בבית הכנסת, מצווה לקרותה על מיטתו, ואפילו אשתו ישנה עמו, ואם הנסתו שינה, קורא אפילו פסוק ראשון או פסוקי רחמים, כמו בידך הפקיד רוחי, ואחר כך ישן. הלכה ג' בשעה שיקץ בסוף שנתו, שאין בדעתו לישון עוד, מברך ומיטתו כך, אלוקי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה בראתה ואתה יצרת ואתה נפחת בי. זה כנגד ג' לשונות שבבריאת האדם, ועברה אלוקים את האדם, ויצר השם אלוקים את האדם, ויפח באפו נשמת חיים, וזה כנגד שלושת העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. ואתה משמרה בקרבי, שלא תצא לפני זמנה, ואתה עתיד יתלה ממני, ואתה עתיד להחזירה בי לעתיד לבוא, בעת חיית המתים. ככתוב, ונתתי רוחי בכם וחייתם. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, השם אלוקי, ריבון כל המעשים, ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לפגרים מתים, גופות בני אדם או בעל חיים שהם מתים, וכאן הכינוי הוא לישנים. הלכה ד', כששומע כל התרנגול בברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, הנותן לסחבי בינה, נותן לתרנגול בינה, להבחין בין יום ובין לילה, כשלובש בגדיו מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, מלביש ערומים, כשמניח סדינו על ראשו מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, עותר ישראל בתפארה, מלשון הכתוב, והאית עטרת תפארת ביד השם. ותם הברכה הזו לפי שאסור ללך בגילוי ראש, כמבואר במסכת שבת, ואפילו לדעת המפרשים שאין זה אלא משום מידת חסידות, כולם מודים שראוי לחסות את הראש כדי שיעלנו מורה שמיים, ומכיוון שישראל נצטבו על כך, אנחנו מברכים עותר ישראל. כשמעביר ידיו על עיניו על ידי מפית, מברך, פוקח עברים, כשישב על מיטתו, מברך, מתיר אסורים, בגלל הנעת עבריו שהיו אסורים במשך הלילה. כשמוריד רגליו מן המיטה ומניחן על גבי קרקע, מברך רוקה ארץ על המים. מלשון הכתוב, ויבעת שבח להשם ששטח את הארץ על פני המים, הפך הטבע. שהרי לפי טבע יסודות המים מקיפים את הארץ. אבל השם רצה שהבריות יהלכו בארץ, זו הפך את הטבע והשקיע הארץ. כשעומד מברך זוקף כפופים. כי ביות אדם במיטתו, קומתו כפופה. כשנוטל ידם, מברך אשר קידישנו במצוותיו, וציוונו הנטילת ידיים. כשרוחץ פניו, מברך ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המאביך חבלי שינה מעיניי, תומה מאפפי. ירצון פניך השם אלוקי ואלוקי אבותי, שתרגילני מדבר מצווה, ואת תרגילנו מדבר עבירה ואבון, ותשליט ביצר טוב ואל ישלוט ביצר רע. ותחזקני במצוותיך, ותן חלקי בתורתך, ותתנני לכן ולחסד, ולרחמים בעיניך ובני כל רואי, ותגמלני חסדים טובים, ברוך אתה השם, גומל חסדים טובים. הלכה ה', וכל זמן שיכנס לבית הכיסא, אומר קודם שיכנס, יתכבדו מכובדים, הוא אומר את זה למלאכים המלווים אותו, קדושים, משרתי עליון, איזוני, איזוני, שימוני, שימרוני, מן המזיקים המצויים במקום התינופת. המתינו לי עד שיכנס ואצא, שזה דרכם של בני אדם. כלומר, תחכו בחוץ, ואל יהי זה לכם לתורך. וכבר העיר הרב דוד אבו דרעם, שאין לומר זה אלא לירא שמיים וחסיד, שהשכינה שורה עליו, אבל איש אחר לא, מפני שזה נראה כיהירות, ומטעם זה אומר בית יוסף, נתבטלה אמירתו בדורות הללו. ואחר שיצא מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, ובערבו נקבים נקבים, כגון הפה והחותם, חלולים חלולים, כגון הלב והמעיים שמברים חלולים, גלוי וידוע לפני חיסי כבודיך, שמסתם אחד מהם מן הנקבים הפתוחים, או מפתח אחד מהם מן האיברים החלולים, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם, רופא כל בשר, והכוונה היא ליציאה שהיא רפואת כל הגוף, ומפליא לעשות. כשאדם עושה נוד, אפילו יש בו נקב אחד מלא מחט, הרוח יוצאת מתוכו ואין היין נשמר בתוכו. והקדוש ברוך הוא ברא באדם נקבים רבים, ואף על פי כן הרוח בתוכו כל ימי חייו, וזוהי פליאה וחוכמה. וזהו הוא מפליא לעשות. הלכה וב, כשחוגר חגורו מברך עוזר ישראל בגבורה, כי על ידי האזור החגור במותניו יוכל האדם להתנועע ביתר כוח וגבורה. ככתוב באיוב, אזור נע כגבר חלציך. כשלובש נעליו מברך שעשה לי כל צורכי, שכל זמן שהוא יחף אינו יכול לצאת ולעשות צרכיו ועסקיו. כשמהלך לצאת לדרך מברך המכין מצעדי גבר. הוא מברך אדם בכל יום, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שלא עשה אני גוי, שהגוי אינו מחויב אלא בשבע מצוות שבני נוח בלבד. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שלא עשה אני אישה, שאינה מחויבת במצוות עשה שהזמן גורמן, והטעם שנפטרו אנשים ממצוות עשה שהזמן גרמן, לפי שהאישה משועבדת לבעלה לעשות צרכיו ומצוותיו. ואם הייתה מחויבת במצוות עשה שהזמן גרמה, אפשר שבשעה שהיא עושה את המצווה, יצווה עליה בעלה לעשות מצוותו, ומה עליה לעשות אז? לפיכך פיתרה הבורא ממצוותיו כדי להיות לה שלום מבעלה, שכן מצינו שהשם הגדול הנכתב בקדושה ובתאורה, נמחה על המים כדי להטיל שלום בין אישה לבעלה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם שלא עשה אני עבד, שגם העבד פטור מכל מצוות עשה שהזמן גורם אותן, ומזולזל הוא ביותר שאין לו זכות אבות, וגם אסור לו לעבד לבוא בקהל. הלכה זין, 18 ברכות אלו אין להם סדר שיתחייב לאומרן בהמשך אחד על פי הסדר, אלא מברך כל אחת מהן על דבר שהברכה בשבילו ושעתו, כצד, הרי שחגר חגורו והוא על מיטתו מברך עוזר ישראל בגבורה. שמע כל התרנגול מברך הנותן לסרבי בינה, וכל ברכה מהן שלא לא נתחייב בה אינו מברך אותה. הלכה חד, כצד, לן בכסותו אינו מברך כשעומד מלביש ערומים, הלך יחף אינו מברך שעשה לי כל צורכי. ביום הכיפורים ובתשעה באב שאין שם רחיצה, אינו מברך נטילת ידיים, ולא המעביר חבלי שינה, אם לא נכנס לבית הכיסא, אינו מברך אשר יצר את האדם, וכן שאר ברכות אלו. אבל שאר הפוסקים והרב עד בראשם סוברים, שנוטל אדם ידיו ביום הכיפורים בבוקר, משום רוח רעה שורה להן וראין כמלוכלכות ביתית, ולדבריהם יש מקום לברכות אלו גם ביום הכיפורים. הלכה ת' נהגו העם ברוב ערינו לברך ברכות אלו זו אחר זו בבית הכנסת, בין נתחייבו בהן, בין לא נתחייבו בהן, וטעותי, ואין ראוי לעשות כן, ולא יברך ברכה, אלא אם כן נתחייב בה. אבל כבר פשט המנהג לסדר כל הברכות זו אחר זו בבית הכנסת, מפני שרבים מעמי ארצות אינם יודעים לברך כראוי, תקנו שסדרון בבית הכנסת ויענו אמן אחריהן, ויצאו ידי חובתן, כך כתוב בטור אורח חיים, סימן מ"ו. הלכה י' המשכים לקרוא בתורה, קודם שיקרא קריאת שמע, בין קרא בתורה שבכתב, בין קרא בתורה שבעל פה, נוטל ידיו תחילה, ומברך שלוש ברכות, ואחר כך קורא, ואלו הן, אשר כתישנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, הערב נא, אמתק נא, השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו, ובפיפיות עמך בית עמך כל בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאנו, יוצא חלצנו וצאצאי עמך, יודעי שמך, ועוסקי תורתך, ברוך אתה השם נותן התורה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתה לנו תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. הלכה י"ד, בכל יום חייב אדם לברך שלוש ברכות אלו, ואחר כך קורא מעט מדברי תורה, כדי שלא להפסיק בין הברכה ובין הדבר שמברך עליו, ונהגו הם לקרוא ברכת כהנים, ויש מקומות שקוראים צוות בני ישראל, המדברת בקורבן התמיד, ויש מקומות שקוראים שתיהן, וקוראים פרקים שלמים, כגון אזור מקומן של זבחים, או הלכות מן המשנה ומן הברייתות, כגון תנא דבי אליהו, כל השני הלכות בכל יום. הלכה י"ב, ושיבחו חכמים למי שקורא זמירות מספר תהילים בכל יום ויום, מתהילה לדוד, זאת אומרת מפרק קמ"ה עד סוף הספר, עד קנ"ן, וכבר נהגו לקרוא פסוקים לפניהם, כגון יהי כבוד השם לעולם, ולאחריהם, כגון ברוך השם לעולם אמן ואמן, ותקנו ברכה לפני הזמירות, ויהי ברוך שאמר, וברכה לאחריהם, ויהי השתבח, ואחר כך מברך על קריאת שמע, וקורא קריאת שמע. הלכה י' ג', יש מקומות שנהגו בהם לקרות בכל יום אחר שמברכים, השתבח, שירת הים, ואחר כך מברכים על שמע. בזמננו אין נוהגים כן, אלא אומרים שירת הים לפני השתבח. ויש מקומות שקוראים שירת האזינו, ויש יחידים שקוראים שתי השירות הכל לפי המנהג. הלכה י"ד, חייב אדם לברך 100 ברכות בין היום והלילה. ומה הן 100 ברכות אלו? 23 ברכות שמנינו בפרק זה, ושבע ברכות של קריאת שמע ששחרית וערבית לפניה ולאחריה, וכשמתעטף בציצית מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להתעטף בציצית. כשלובש תפילין מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להניח תפילין. ושלוש תפילות שבכל תפילה מהן 18 ברכות, הרי 86 ברכות. וכשהוא אוכל שתי סעודות של יום והלילה, מברך 14 ברכות, שבע בכל סעודה, אחת כשיטול ידיו תחילה, ועל המזון אחת בתחילה ברכת המוציא, ושלוש בסוף, בברכת המזון שהן הזן את הכל, על הארץ ועל המזון, בונה ירושלים, ועל היין לפניו, שאם יש לו יין מברך ברכת המזון על הכוס, ולאחריו ברכה אחרונה שהיא מעין שלוש, הרי שבע ברכות, הרי 100 ברכות בין הכל. מהלכת הדבר, בזמן הזה שתקנו ברכת המינים בתפילה, והוסיפו הטוב והמטיב בברכת המזון, נמצאו 5 ברכות יתרות, 2 בברכת המזון לשתי סעודות היום, ו3 ב3 תפילות היום. בשבתות וימים טובים שהתפילה 7 ברכות, וכן אם לא נתחייב בשאר הימים בכל הברכות האלו, כגון שלא ישן כל הלילה, ולא יתיר חגורו, ולא נכנס לבית הכיסא וכיוצא באלו, צריך להשלים 100 ברכות מן הפירות. הלכת את זין כצד, אוכל מעט ירק ומברך לפניו ולאחריו, וחוזר ואוכל מעט מפרי זה ומברך לפניו ולאחריו, ומונה כל הברכות עד שמשלים 100 בכל יום. הלכה י"ז, סדר תפילות כך הוא, בשחר משקים אדם וברך ברכות אלו וקורא הזמירות את פסוקי הזמירות, ומברך לפניהם ולאחריהם, וקורא אחר כך שמע, ומברך לפניה ולאחריה, ומדלג קדושה מן הברכה הראשונה שלפניה, שאין היחיד אומר קדושה, באורחות חיים מובא בשם רבי אברהם בנו של הרמב״ם, שחזר בו אביו מזה, והורה למעשה שהיחיד אומר קדושה זו. כשהוא חותם גאל ישראל, מיד יעמוד, כדי שיסמוך גאולה לתפילה. אמרו מי שאינו סומך גאולה לתפילה, למה הוא דומה? לאוהבו של מלך, שבא ודפק על פתחו של מלך, יצא המלך ומצאו שיפליג, שנתרחק, גם הוא יפליג. אלא יהיה אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא אליו, ומרצהו בדשבחות וכילוסים של יציאת מצרים, והוא מתקרב אליו, ובעודו קרוב אליו, יש לו לטבוע צרכיו. הוא מתפלל מעומד, כמו שאמרנו, וכשישלים, יושב, ייפול על פניו, ומתחנן, ומגביה ראשו, ומתחנן מעט, והוא יושב בדברי תחנונים, ואחר כך יקרא התהילה לדוד, ויתחנן כפי כוחו, ויפטר למעשיו. אמרו במסכת ברכות, כל אומר תהילה לדוד, בכל יום 3 פעמים, מובטח לו, שהוא בן העולם הבא. הלכה י"ח, ובתפילת המנחה, מתחיל לקרוא תהילה לדוד מיושב, ואחר כך עומד ומתפלל תפילת המנחה, וכשמשלים נופל על פניו ומתחנן ומגביה ראשו, והתחנן כפי כוחו ויפטר למעשיו. ובתפילת הערב קורא קריאת שמע וברך לפניה ולאחריה, וסומך גאולה לתפילה ומתפלל מעומד, וכשישלים ישב מעט ויפטר, והמתחנן אחר תפילת ערבית הרי זה משובח, שאף על פי שהיא תפילת רשות הוא מעריך בה בדברי תחנונים, לפיכך הוא ראוי לשבח. ואף על פי שמברך השכיבנו אחר גל ישראל, אינה הפסק בין גאולה לתפילה, והרי שתיהן כברכה אחת ארוכה, כגאולה אריכתא דמיא, ואתה מפני שהשכיבנו מעין הגאולה היא, שבשעה שעבר השם לנגוף את מצרים, היו אבותינו מפחדים ומתפללים לבורא עולם לקיים את דבריו, שלא ייתן המשחית לבוא לבתיהם, שדרך הצדיקים שהראים תמיד שמה יגום החטא. וכנגד אותה התפילה התקינו לומר השכיבנו, שיצילנו השם מכל דבר רע, וכיוון שהתקינו לומרה כנגד מה שהיה בשעת הגאולה, הרי היא מעין הגאולה. כך כותב רבנו יונה לברכות שם. עד כאן מהשיעור היומי בספר האהבה, הלכות תפילה, פרק השביעי, מרצון שדה תפילתן החביבה של בני ישראל נזכה לגאולה האמיתית והשלמה, לברכה העיקרית, גאולת ישראל, על ידי משיח צדקנו הרבי יבוא ויגלנו תקף ומיד ממש ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.